גבר מאיים על גרושתו שירצח אותה ואת ביתם אם האישה תתלונן עליו במשטרה. ככה זה נשמע.
הלו.
תשמעי, אם את חושבת ללכת למשטרה עכשיו ולהתלונן על זה שאני מאיים עליך, אז תשמעי שם משהו. אני לא מאיים עלייך. אבל אני רוצה שתחשבי איתו עכשיו. אם עוד פעם אחת מגיעה אליי משטרה, את זוכרת את אבא שרצח את האישה ליד הילדים שלה? ליד אני רוצח אותך. אני נשמע בחיים שלה. אם לא, אני רוצח את...
למי שהחמיץ, בואו נחזור על זה שוב. תקשיבי לי טוב. אם עוד פעם אחת את מגיעה אליי למשטרה, את זוכרת, את מגיעה אליי המשטרה, את זוכרת את האבא שרצח את האישה ליד הילדים שלה? אני רוצח אותך. המשטרה מבקשת בצדק להאריך את מעצרו של הגבר בגלל העבר האלים שלו, בגלל ההווה האלים שלו, בגלל האיומים בעברו, הן על גרושתו והן על אישה אחרת שהיה איתה בקשרים אינטימיים. המשטרה כאמור מבקשת הארכת מעצר לאור המסוכנות של האיש ולאור הרישום הפלילי בעקבות הרשעה הקודמת. אז המשטרה ביקשה, ושופטת בית משפט השלום בתל אביב, שלומית בן יצחק, לא מעריכה את מעצרו, ושולחת אותו למעצר בית ואפילו ללא פיקוח, ומנמקת זאת כך. תקשיבו טוב, איך שופטת בישראל מגיבה לאיומים קשים של גבר כלפי גרושתו. עיינתי במסרים ששלח המשיב למתלוננת, ולא מצאתי בהם איומים משמעותיים. וממשיכה, על אף קיומו של עבר פלילי, ולא נסע בעונש מאסר, נראה כי חוויית המעצר קשה לו, ולא ירצה לשוב אליה. כך השופטת שלומית בן יצחק, וזו לא הפעם הראשונה שאותה בן יצחק מקלה עם גברים אלימים. מובן שהמשטרה הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי על ההחלטה של בן יצחק, והשופט בני סגי הפך את ההחלטה, ואף ביקר בחריפות את השופטת. את הסיפור המקומם הזה פרסם לראשונה בעיתון גלובס אבישי גרינצייג, ואתמול גיא פלג עמיתנו לתחנה ולחדשות 12 פרסם את ההקלטות. את קצתן שמעתם, ותזכרו את השם הזה טוב. שלומית בן יצחק, שופטת בישראל.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
מיד תהיה איתנו מנכ"לית משרד החינוך דלית שטאובר, היא תענה על השאלה איך מתנהלת מערכת החינוך היום ומה יהיה מחר, ואיך מגשרים על הפערים בין מה ששרת החינוך רוצה לבין מה שמשרד הבריאות רוצה, וגם מתווה המתמחים שגובש לאחרונה בסכנה. שר הבריאות ניצן הורוביץ, שתמך במתווה, לא מוכן להתחייב שהתורנויות יקוצרו בזמן. חוק הפונדקאות, זוגות הומואים, יחידנים וטרנסים יוכלו להביא ילדים בהליך פונדקאות כבר מהשבוע הבא. וגם תל אביב יפו אדומה, איך העירייה נערכת להגביר ולעודד התחסנות בקרב התושבים. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אילי קונפלד. איפה הכסף? שידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר. פותחים בכותרות. במשרד האוצר מעריכים שהתפשטות האומיקרון בישראל גורמת למשק נזק בהיקף של 320 מיליון שקלים בשבוע. על פי נתוני הכלכלנית הראשית באוצר, ההגבלות בנדבג עולות 100 מיליון שקלים בשבוע, והתו הירוק במסחר גורם להפסד של 220 מיליון שקלים. עוד מעריכים במשרד האוצר כי הוצאה של כל 100 אלף עובדים לבידוד מסתכמת בעלות של 175 מיליון שקלים בשבוע אחד. שרת הכלכלה אורנה ברביבאי אומרת הבוקר לבן כספית וינון מגל שהיא תומכת בסיוע למגזר העסקי.
עכשיו צריך להיות מה השלכות ומה ההשפעות. אני לא אומרת באופן גורף לא לפיצוי, כמו שתמכתי גם בתיירות, גם בתעופה. אני חושבת שאנחנו צריך לזהות גם בהיבטים כאלה ואחרים נוספים שיתפתחו, ואם יהיה צורך, לא להיות ביד קבוצה. איפה שצריך כן לתק, זה המענה, זאת שעת משבר, ואיפה שצריך. אני אומרת לכם שאני בשיחות יומיומיות עם שר האוצר, הוא גם מבין את זה.
ומהשבוע הבא פונדקאות גם להומואים, לגברים יחידנים ולטרנסים. משרד הבריאות עדכן את חוק הפונדקאות. שר הבריאות ניצן הורוביץ אומר היום שהחוק החדש שם קץ לעוול של שנים.
זה יום היסטורי למאבק הלהט"בי בישראל, למאבק הארוך, לשוויון, לכל אדם. אני גאה במיוחד לעמוד היום בראש משרד הבריאות ולבשר כפי שהתחייבנו, בדיוק כפי שהתחייבנו, שהחל מ-11 בינואר, עוד שבוע מהיום, נאפשר גם לגברים יחידנים, גברים יחידים, אבות לעתיד, וגם לזוגות הומואים, בעצם לכל אדם בישראל, גישה שווה לפונדקאות בישראל.
בהמשך נעסוק בכך בהרחבה, האם מתווה קיצור התורנויות למתמחים בסכנה, שר הבריאות אומר שייתכן והיישום מתעכב.
אני בהחלט מקווה שנעמוד בתאריכים, אז אנחנו נצא לדרך גם בקיצור התורנויות. אני מדגיש שזה מאוד מסובך ומורכב, וכולם יודעים את זה ומבינים את זה, ויש פה הרבה שאלות, אנחנו על זה במלוא המרץ. באמת, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, דוקטור ספי מנדלוביץ', מוביל את ועדת היישום. זה קשה, אבל אנחנו מתקדמים.
בחודש דצמבר נרשמה עוד עלייה בשיעור של כ10% בהוצאות הציבור בכרטיסי אשראי, והם הסתכמו ב-34 מיליארד ו-900 מיליון שקלים. בסך הכל בשנה החולפת הציבור הוציא 401 מיליארד ו-600 מיליון שקלים. איתן לב טוב, מנכ״ל חברת שווה, אומר לאיפה הכסף שהשימוש בכרטיסי אשראי יותר גדול מאשר בכל אמצעי תשלום אחר.
נתוני שנת 2021 מצביעים על כך שההוצאות של הציבור הישראלי בכרטיסי אשראי המשיכו לצמוח בצורה מובהקת. על רקע משבר הקורונה שהביא מוסגרים והגבלות על פעילות המשק, הפך כרטיס האשראי לאמצעי התשלום הנוח, הבטוח והנגיש ביותר לשימוש עבור הציבור. הנתונים מצביעים על כך שההוצאות דרך כרטיסי האשראי צמחו בצורה דומיננטית יותר מכל אמצעי תשלום אחר בישראל.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד מנכלית משרד החינוך איתנו. תמונת מצב מערכת החינוך נכון לבוקר הזה, כמעט 100,000 תלמידים וצוותי הוראה נמצאים בבידוד, יותר מ-15,000 תלמידים מאומתים. מנכלית משרד החינוך דלית שטאובר מצטרפת אלינו. שלום גברת שטאובר.
שלום, צהריים טובים.
אז אנחנו מדברים על הנתונים האלה שנכונים לבוקר, ואני שואלת אותך, אולי כשאנחנו יודעים שבעצם מספר המאומתים והבידודים יעלה ויעלה, האם לא כדאי לעבור לתקופה מסוימת, מצומצמת, ללמוד בזום?
חד משמעית לא, ואני רוצה להסביר מדוע, כי אני שומעת את השאלה הזאת. קודם כל ציינת נתון נכון, 100,000 ילדים ואנשי צוות מאומתים, אבל 2 מיליון ילדים ו-180 יותר מזה 1,000 מורים מגיעים כל יום למערכת. ואנחנו ראינו וכולנו חווים בעוצמה רבה, כולנו, אני אומרת, אלה הורים, מורים והילדים עצמם, את התופעות הקשות של סגר ושל הלמידה בזום. אנחנו הבנו שהקשר הבלתי אמצעי, המגע האנושי, שמירה על שגרת חיים, גם כשיש מגפה, שהיא מאוד מאוד מאתגרת את כולנו, יש לה חשיבות עצומה. אנחנו מתמודדים היום במערכת עם תופעות לוואי של הסגר, שמעולם לא התמודדנו עם עוצמות ועם היקפים כאלה של דיכאונות, של חרדות, של אלימות, של עלייה באישון, של ירידה בגיל המעשנים של סיגריות אלקטרוניות, של השמנה של ילדים.
נכון, אנחנו יודעים את זה ואנחנו מדברים על זה, אנחנו מכירים את כל התופעות האלה, וגם טיפלנו כאן בתחנה, גם בתוכנית הבוקר שלנו וגם כאן באיפה הכסף. השאלה היא, הרי מתווה הכיתה הירוקה של השרה שאשא ביטון הסתיים. אין מתווה אחר. מה אתם רוצים עכשיו?
אנחנו רוצים את הדבר הכי פשוט. אנחנו רוצים שמערכת החינוך תתנהל כמו כלל האוכלוסייה. זה המתווה הנכון לנו.
כלומר מה? הכל פתוח?
למשק, הכל פתוח. יש ילד או מורה מאומת, הכל יתנהל לפי נקודתי. והמערכת כולה אסור שתיסגר. אני רוצה לשתף אותך שהיום בבוקר אני קיבלתי פוסט של מנהל שאמר לי, אני מבקש ממך בכל מצב תשאירו את מערכת החינוך פתוחה. הנזקים שאנחנו מתמודדים מהסגר, אנחנו נדע לנהל את זה. אנחנו המנהלים יודעים לתפקד בלי שום קשר לכמה אנשים יגיעו להיות מאומתים, כי אנחנו מבינים שאנחנו עוד לא בשיא. אבל אין דבר חשוב יותר ממערכת פתוחה. הם פונים אלינו, הם מבקשים את זה, אנשי החינוך, והם נמצאים בחזית. הם יודעים כמה ההתמודדות הזאת קשה, כמה היא תהיה קשה עוד יותר אם המערכת תיסגר.
100%. משרד הבריאות לא נותן לכם. מה אתם הולכים לעשות?
אנחנו עובדים לשכנע את ראש הממשלה, את קבינט הקורונה. אני שומעת את הקולות מסביב, אנשי החינוך, ההורים, כולם איתנו. את אנשי הבריאות אנחנו צריכים לשכנע שאין פה רק מגפת קורונה. שיש כאן מגפה נוספת שהעוצמה שלה וההשלכות שלה, ההשלכות ארוכות הטווח הן הרבה יותר חמורות והרבה יותר קשות. ולכן צריך לקחת גם את הסיכונים שלה בחשבון. הם לא רק התגלגלו אל מערכת החינוך, הם התגלגלו גם אל מערכת הבריאות ואל כל החברה כולה.
נכון.
הכי הפיכים.
בסדר, אבל כשמערכת החינוך מקבלת בלית ברירה, אני מסכימה עם מה שאת אומרת, מקבלת בלית ברירה בגלל צוק העיתים, היא מקבלת כל יום איזושהי פלטפורמה של תוכנית אחרת, הורים טועים, מורים טועים, אנשים לא יודעים איך להתנהל. בואי, אני רוצה להשמיע לך מה אומר לי אתמול כאן, רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, שהוא איתכם ביחד, אבל גם הוא לא מבין מהמסרים הכפולים והמכופלים האלה מה קורה. בואי נשמע אותו.
אי אפשר שמערכת החינוך תטריל, מערכת החינוך לא באשמתה כמובן, המגבלות שהממשלה מטילה על ההורים ועל המערכת, זה מטריל את כל המדינה. הייתי עושה דבר כזה, כל ילד, תראי, מה השמים ילדי הגני ילדים שהם אפילו אסור להם עוד להתחסן, מתחת לגיל 5, ילד אחד נמצא מאומת, כל הילדים עם ההורים שבוע בידוד.
אז הוא תומך בכם, דלית שטאובר, אבל בעצם הוא מקבל כל יום הנחיות סותרות.
אני רוצה לומר לך שהמנהל הזה, שראש העירייה הזאת, צודק ב1000%. כשכל שבוע מגיעות הנחיות אחרות, זה אכן יוצר תחושה של בלבול.
מאיפה זה מגיע? זה מגיע ממשרד החינוך או זה מגיע ממשרד הבריאות?
ולכן אנחנו מבקשים את הדבר הפשוט. המערכת מתנהלת כמו כל המדינה, וזה מה שאנחנו מבקשים. תראי, משרד החינוך, השרה, לא שינתה את המדיניות שלה מההתחלה. היא כל הזמן אומרת, אין דבר יותר חשוב מלהשאיר את המערכת פתוחה. היא נלחמה לפתוח אותה ב-1 בספטמבר. אנחנו רואים היום שהשטח מבקש את זה. אנחנו מנסים בכל כוחנו להעביר את המסר הזה, כי זה הדבר הנכון. ואנחנו מרגישים שיש לנו יותר ויותר שותפים היום, גם ברמת ממשלה וגם ברמת הציבור, להבין את החשיבות.
כלומר, ראש הממשלה איתכם ושר הבריאות נגדכם.
לגמרי.
שר הבריאות
לא,
נגדכם.
אני לא חושבת ששר הבריאות נגדנו. אני לא חושבת שזה עניין של נגדנו או בעדנו. יש כאן זוויות ראייה שונות.
תפיסות עולם שונות.
תפיסות עולם שונות, ולכן יש ממשלה וקבינט שיקחו את סך הכל הסיכונים, ואני מקווה שהם יכריעו לטובת בריאותם הנפשית של הילדים.
100%. מה קורה היום? כי היום זו הנחיה X, מחר תהיה הנחיה Y, עד שלא יהיה סינכרון בין כל משרדי הממשלה. מה עושים? הורים לא יודעים מה לעשות.
לא, אז קודם כל, מנהלי בתי הספר יודעים בדיוק מה לעשות. נכון שההנחיות היום, אני מודה, הן שונות לשונות לבתי הספר היסודיים ולתיכונים, אבל המנהלים יודעים בדיוק מה לעשות. ואת זה אנחנו רוצים למנוע. אנחנו רוצים למנוע את הכיתה א' ד' צמצום מגעים כזה, כיתה ה' ו' צמצום מגעים אחר, ותיכון כך או אחרת. כי זה באמת יוצר את תחושת אי הנחת הזאת ואת הבלבול. ואני מצדיקה את הציבור. טענה שזה יוצר בלבול היא נכונה, אבל המנהלים יודעים לנהל, המורים יודעים איך לפעול, והם פועלים בהלימה להנחיות, גם לשמור על הבריאות של הילדים בתוך המסגרות, בהתנהלות נכונה, וגם איך לפעול במקרה של ילד חולה.
אז אני רוצה לספר לך מה אמרה לי אתמול אחת המורות, באחד מבתי הספר התיכונים בתל אביב, נגיד כיתה זין, שבע שנתי, כיתה זין, נוחת, קודם כל צריך לעמוד בפתח ולצוק על הילדים כל הזמן לחבוש מסכה, כי אי אפשר בלי מסכה, והכיתות סגורות, ואין חלונות ולא פותחים כי החלונות לא נפתחים והילדים הם קטנים מדי ולפעמים הם גדולים מדי, הם חסרי אונים, כלומר אף אחד לא נשמע, לא יודעים מה לעשות, זה בלבול גם בתוך בתי הספר.
קודם כל, אכן, אנחנו מתמודדים עם סיטואציות מאוד מאוד לא פשוטות, וכשאנחנו נמצאים בחורף זה יותר קשה מאשר בקיץ. אבל כחלק, בדיוק מה שאת מתארת, זאת הסיבה שהיום המדיניות שלנו היא קשב והרבה מאוד חופש פעולה למנהל בית הספר, להתאים את הדברים, את הפעילות, את הפעולה, לתנאים שיש לו. יש מנהל שיכול להקטין את הכיתות, יש מנהל שיכול ללמד בחוץ, יש מנהל שיחליט לעשות למידה היברידית, שזאת העדיפות האחרונה שלנו. אבל בסופו של דבר, לנו יש אמון מלא במנהלים ובמנהלי אגפי החינוך ובראשי הערים, שהם יודעים להתאים לפי האמצעים שלהם את התנאים המיטביים לכל קהילה. אנחנו צריכים להגיד, להנגיש תוכניות פדגוגיות, הכשרות למורים, אמצעים טכנולוגיים, כדי שהם יוכלו להתמודד, אבל בסופו של דבר המנהל מכיר את האפשרויות שלו ואת הקהילה שלו יותר טוב מכל החוכמה שיושבת בירושלים.
אוקיי, אז בואי אני אגיד לך עוד דבר אחד, דלית שטאובר, רן ארז שאת מכירה אותו, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים, שולח עכשיו מכתב למורים שלו, תחת האיגוד שלו, ואומר שהמדינה איבדה שליטה, והוא קורא למורים לא לשתף פעולה עם כל ההנחיות האלה. אולי באמת כל בית ספר צריך לנהוג לפי הסדרים שלו, כלומר אולי גם אתם איבדתם שליטה, אולי את מסכימה שהמדינה איבדה שליטה?
אני חושבת שהתנהלות בזמן מגפה היא מאוד מאוד מורכבת. בואו נזכור, זה נורא קל, את יודעת, להיות בצד ששם אצבעות מאשימות. זו מגפה שלא הכירו אותה. כל העולם כולו התמודד עם להבין. ישראל יוצאת דופן. כל העולם כולו לומד את המגפה הזאת שמתפתחת ומחייבת אותנו להשתנות ולהתאים תוך כדי תנועה. צריך להודות שלא תמיד כל המערכות היו במיטבן, כי למדנו, אבל היום למדנו שהדבר החשוב ביותר הוא להשאיר את המוסדות פתוחים. ורן ארז צודק, לא ראיתי את המכתב שלו, בדבר אחד, שהנחיות צריכות להיות פשוטות ומובנות לציבור.
והיה ואין לכם סינכרון עם משרד הבריאות, מה תעשו?
קבינט הקורונה והממשלה יחליטו, אנחנו עדיין נמצאים במדינה שאנחנו מחויבים למלא את החלטות הממשלה.
ואם בסופו של דבר, בגלל העלייה בתחלואה, ישמעו להוראות המומחים של משרד הבריאות, ונגיד שיגידו ללמוד מהבית, תסכימו? תקבלו את זה?
אנחנו נלחם על מערכת פתוחה. ברגע שתהיה החלטת ממשלה, אנחנו מחויבים למלא אותה ככתבה או כלשונה, ואז נעשה הכל כדי לשמור על קשר עם הילדים, כדי להנגיש את האמצעים הפדגוגיים, כדי לוודא שלכל ילד יש מענה טכנולוגי, ובעיקר שנשמר איתו הקשר. הקשר עם אנשי החינוך שנמצאים בחזית של המגפה הזו כבר שנה שנייה, ושל מנהיגי החינוך, של המנהלים בשטח, מנהלי אגפי החינוך, אני רוצה להודות להם על העבודה המאומצת שלהם ועל כל הקושי היומיומי שהם מתמודדים איתו. מגיע להם ישר כוח עצום. טוב, אנחנו נעשה הכל לסייע להם.
100%. עכשיו שאלה אחרונה, את יודעת מה מספר המורים הלא מחוסנים?
יש לנו אחוז גבוה מאוד של מורים מחוסנים ופטורי בידוד. היום יש לנו מתוך למעלה מ-200 אלף מורים במערכת, כ-230 וכמה מורים שסירבו להתחסן.
ומה אתם עושים איתם?
הם לא נמצאים במערכת, הם נמצאים בבית, הם לא מקבלים שכר, גם ההתנהלות מולם היא כמו כל המדינה, ומנהלי בתי הספר קיבלו, מוצאים את הפתרון למילוי מקום.
מה עושים עם מורים?
זה מספר זעום, כן, יחסית
אוקיי, ומה עושים עם מורים שצריכים לעשות בדיקות אנטיגן? יפה בן דוד, נדמה לי, דורשת לממן את הבדיקות האלה, זה על דעתכם?
היא צודקת, מורה שצריך לעשות בדיקה במסגרת עבודתו, הוא צריך לקבל את זה, אני תומכת בזה.
וזה לא קורה, בינתיים.
אבל אנחנו כל הזמן במתווה שיפורים, יש הרבה דברים שצריך לשפר, אבל מה שחשוב זה להבין את המטרה המשותפת של כולנו, להשאיר מערכת פתוחה. לצורך זה הורים צריכים לקחת ולחסן את הילדים שלהם. ככל שיהיו יותר ילדים מחוסנים, כך יותר מערכות חינוך יוכלו לשמור על שגרה ולהישאר פתוחות. אבל אני רוצה לומר גם להורים תודה, משום שהיום יש לנו כבר כ-50% ילדים מחוסנים ופטורי בידוד בחינוך היסודי, וככל שהדבר הזה יתעצם, כך אנחנו נוכל לשמור על מערכת פתוחה. אתמול הגיע לכל ילדי ישראל מכתב משותף שלי, מנכלית משרד החינוך ושל מנכל משרד הבריאות, כי אנחנו לא רוצים לזרוע איבה ובידול בין שני המשרדים. אנחנו רוצים להוציא מסר אחיד. בואו, תשמרו על הבריאות, וזה יעזור לנו לשמור גם על מערכות פתוחות.
מנכלית משרד החינוך דלית שטאובר, בהצלחה גדולה.
תודה רבה, בריאות לכולם, ותודה לכל צוותי החינוך שעומדים בחזית, מנהלים ומורים.
תודה רבה לך.
תודה.
קופות החולים באומס יתר, קופת החולים מכבי מקיימת היום מסיבת עיתונאים עם כמה כותרות מעניינות. דוקטור ארנון שחר, מנהל מערך הקורונה של מכבי שירותי בריאות, שלום. חבר הצטם, כמובן.
אחר הצהריים טובים.
מה קורה עם קיבולת הבדיקות שלכם עם ה-PCR? אנחנו יודעים שיש תורים ארוכים, אנחנו יודעים שאנשים עומדים בתור, כולם רוצים להיבדק. זה לא עולה כסף, לפחות במתחמים הגדולים של פיקוד העורף. מה קורה אצלכם?
אנחנו נמצאים בקצה גבול היכולת מבחינת הבדיקות. אין ספק שהכמות האנשים שמגיעים להיבדק היא גדולה מאוד. כמות ה-PCR שאנחנו הולכים לעשות היא למעלה מ-30,000. להזכיר שזה אותם אנשים שעושים את זה כבר שנתיים בקצה גבול היכולת, ועכשיו כל פעם אנחנו טיפה מקבירים את הקצב. אז אין ספק שאנחנו כל פעם מאתגרים את עצמנו מחדש, אנחנו נעמוד במשימה, אבל אנחנו נצטרך לעשות חושבים, אני חושב גם מבחינה ארגונית, גם מבחינת לאומית, האם המתווה של הבדיקות של מי שעושה ואיזו בדיקה לעשות היא הנכונה. אני חושב שאנחנו עתידים לעבור שינויים בזמן הקרוב.
אז בוא תשתף אותנו על אילו שינויים אתם מדברים במכבי.
קודם כל, במכבי אנחנו חושבים שגם רמה הלאומית, אני חושב שיש איזושהי מחשבה כזו, שבדיקות האנטיגן לאנשים שהם, הבדיקות האנטיגן החיוביות, אני חושב שהן אמורות וחשוב שהן יוקרו כבדיקה שהתקפה, כ-PCR להכרה במחלה. אנחנו רואים שהמספרים הולכים וגועים.
אבל הן לא מדויקות.
קודם כל, אם חיוביים בכמות התחלואה שיש פה, אצל האדם שמפיק, שיש לו תסמינים, אני חושב שרמת הרגישות שלהם היא מספיק טובה, אם חיוביים. השאלה היא הפוכה, האם כשהם שליליים יכולים לשלול מחלה, וזה כבר שאלה אחרת. אבל לעת עתה בשביל להפחיד את כמות האנשים החיוביים בעצם, שאחרי שהם חיוביים הולכים לחזור בדיקת PCR, אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל להפחיד את הדבר הזה.
אתה חושב שאולי בכלל צריך לוותר על בדיקות ה-PCR ולהסתפק רק באנטיגן?
לא, אנחנו לא נוותר על PCR, אנחנו רוצים להקל כמה שיותר על בדיקות ה-PCR, על מנת שאנשים שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר יוכלו ללכת לעשות אותם, 160 ומעלה, אנשים שנמצאים בסיכון הגבוה להידרדרות המחלה. זו המטרה שלנו, להפחית את העומס על המעבדות, לא בשביל שהם לא יעבדו, אלא בשביל שהם יעבדו לטובת המטופל הנכון. שהאדם הנכון ובזמן הנכון יקבל במהירות את התשובה החיובית, כדי שנוכל גם להגיע אליו ולתת גם טיפול תרופתי.
אז זהו, אז זה תלוי בזה. כלומר, אם לא יקבלו את התשובה בזמן, אז גם הטיפול התרופתי מתעכב, ומכאן הסכנה להידרדרות החולה למצב הרבה יותר קשה.
ברור שאנחנו רוצים להגיע לאנשים שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר, וזה מה שגם הצגנו היום בסופו של דבר. לא רק מבחינת הבדיקות, אלא מבחינת איך אנחנו רואים את איך מכבי אנחנו רואים אותה כמדיניות, מה הבנו בגלים הקודמים למה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים מה שנקרא להסיט את המשאבים שלנו, הרפואים, הפאר הרפואים המינלתיים, לכיוון החולים שהם בסיכון הגבוה ביותר. וזה אומר שאלים שנמצאים בסיכון הנמוך ביותר, אנחנו לא שוכחים אותם, אבל אנחנו נעביר להם את כל המידע באמצעים הדיגיטליים. אוטומטיים, על מנת שהם יישארו בבידוד עד סוף המחלה, אנחנו מקווים מעט הסמינית והקלה שלהם, אבל בד בבד אנחנו נשקיע את מירב המשאבים שלנו בכיוון של החולים שצריכים מבחינה רפואית, שנגיע אליהם במהרה. אין ספק שאם ננסה לעשות את כל הדברים ביחד, כל הבדיקות ביחד לכולם, בלי שום שינוי, את כל להגיע עם הרופאים והאחרות לכולם בלי שום שינוי, להגיע לחיסונים לכולם בלי שום איזשהו תיעדו, אנחנו נמגיע לאתגר מאוד משמעותי, כי כמו שאת רואה, המספרים פה הולכים וגויים.
כן, טוב, בוא נדבר לסיום על חיסונים. קודם כל אולי נתחיל בחיסוני הילדים. עשיתם גם סקר תופעות לוואי של מכבי שירותי בריאות לאחר המנה השנייה בקרב ילדים. מה התוצאות שלכם של הסקר הזה?
אנחנו רואים סך הכל כמו שהפוך ממה שכולם חששו. אנשים חששו מתופעות הלוואי, ואנחנו ידענו שסך הכל שהכיוון סך הכל הולך להיות לתופעות לוואי מקומיות, ואין דברים מטרידים סך הכל. ראינו שאין מה שנקרא תופעות לוואי מג'וריות משמעותיות שאנחנו חוששים מהם. הרוב המוחלט היו ללא תסמינים. אלה שבעצם דיווחו, היו דווקא יותר ילדים טיפה יותר מבוגרים, הילדים הצעירים יותר דיווחו פחות על תופעות הלוואי. כמובן שאפשר להגיד, אולי ההורים גם לא דיווחו עליהם, למרות שאנחנו לא רק חיכינו לתגובה שלנו בשביל לדווח על זה, גם יזמנו סקרים אצלם בשביל לראות. אז הילדים הקטנים יותר מדווחים על פחות תופעות לוואי.
מה זה תופעת לוואי לצורך ענייננו? בוא...
חולשה ועייפות, כאבי ראש, כאבי שרירים, האם מישהו יפסיד בלימודים או פעילות אחר הצהריים? אנחנו רואים שבמנה השנייה יש יותר תופעות לוואי, יש טיפה יותר חולשה.
זה בדיוק כמו אצל המבוגרים, זה בדיוק אותו דבר.
זה בדיוק כמו אצל המבוגר, אצל גילאי הביניים, אבל הרבה פחות.
אוקיי, בוא נדבר רגע על המבוגרים, על החיסון הרביעי. כמה נרשמו אצלכם כבר מרגע שזה נפתח לבני 60 פלוס?
אני חייב להגיד לך שאנחנו כל פעם מופתעים מזה שאנחנו מופתעים.
כי?
אנחנו מופתעים, בסופו של דבר, האנשים שמגיעים ומקשיבים למידע הרפואי ומבינים שאנחנו נותנים להם כלים להגן על עצמם. אז אין ספק שבמכבי אנחנו בפוטנציאל סך הכל המתחסנים בסביבות ה-300,000, התחסנו כבר באזור 15,000, ובעצם עתידים כבר קבעו תורים ל-22%.
זה ממש נשמע כמו המרוץ לחיסון, זה תכף תוכנית ריאליטי.
אנחנו לא במרוץ למחסון, אנחנו משקפים מידע, אנחנו נותנים כלים על מנת שהחודש וחצי הקרובים יהיו מה שנקרא גל אמנם גבוה, אבל אנחנו נעמוד בפרט הזה.
כן, טוב.
קופות החולים שוב פעם עומדות בפרט הזה, זה דברים שמשמעותיים מבחינת הציבור, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עומדים לצידו ונהיה שם בשבילו.
טוב, חשוב להתחסן. דוקטור אורון שחר, מנהל מערך הקורונה של שירותי מכבי, של מכבי שירותי בריאות. תודה רבה ובהצלחה.
שבוע טוב, תודה.
שלום שלום להתראות, ראות איתנו עם העדכונים.
בהחלט מקווה שנעמוד בתאריכים, אז אנחנו נצא לדרך גם בקיצור התורנויות. אני מדגיש שזה מאוד מסובך ומורכב, וכולם יודעים את זה ומבינים את זה, ויש פה הרבה שאלות, אנחנו על זה במלוא המרץ. באמת, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, דוקטור ספי מנדלוביץ', מוביל את ועדת היישום, זה קשה, אבל אנחנו מתקדמים.
שלום דוקטור ראי ביטון.
שלום וברכה.
מזמן לא שמענו אותך, מה קרה?
מה קרה? אנחנו קיווינו שבזמן הזה בעצם צוות היישום שמינה משרד הבריאות עם כל הגורמים הרלוונטיים יעבוד באמת ביתר סט על מנת לקדם את היציאה לפועל של המתווה בראשון לאפריל.
מה קרה לשר הבריאות שכל כך תמך בכם? צריך להגיד שאת יושבת ראש הארגון, ארגון המתמחים, מרשם, ושר הבריאות ניצן הורוביץ מאוד מאוד תמך, והיום הוא לוקח שני צעדים אחורה, מה קרה?
אז קודם כל אין לי ספק שהוא עדיין תומך, אני חושבת שהוא תמך אז והוא תומך עכשיו. אני חושבת שמה שבעיקר מרתיע אותו, וחבל לי לשמוע את זה, זה העובדה שבאמת מדובר בנושא מורכב. ידענו כולנו שמדובר בנושא מורכב, 10 שנים אף אחד לא רוצה לגעת בזה, בגלל שזה נושא מורכב, אבל לא לשם כך התכנסנו. התכנסנו כדי להוציא לפועל את מתווה קיצור התורנויות ב-1 באפריל, ולהגיד שזה מורכב ומסובך, את זה כבר ידענו וכולנו אמרנו כבר עשור. היינו מצפים מצוות היישום שעובד כבר כמעט 1.5 חודש, ואמור להגיש את המסקנות שלו בעוד 3 שבועות, להוציא תחת ידיו בשלב הזה, צעדים אופרטיביים שיקדמו את היציאה לפועל של המתווה בראשון לאפריל.
שזה אומר מה, דוקטור רי ביטון? צעדים אופרטיביים.
למשל, אנחנו מדברים על זה שצריך להתחיל לתת את התקנים לבתי החולים. מדובר על תוספת תקינה שהיא תוספת לא קטנה, שזה בעצם הצעד הראשון שמגביל את הכניסה של המתווה בזמן, כי ייקח זמן עד שיאיישו את התקנים האלה, יעבירו אותם איזושהי הכשרה, זה לא דבר שקורה ביום, ולכן היינו מצפים שעד עכשיו כבר ינתנו איזושהי תקינה מינימלית לבתי החולים. נכון לכרגע עוד לא קרה שום דבר, יש דברים שאפילו לא דנו עליהם, לא דנו על מבנה השכר, לא דנו על איך ממפים את התקנים, לא דנו על הקשיים ביישום ואיך פותרים אותם. כל הדברים האלה נשארים באלמה, ואם אנחנו באמת רוצים לוודא שהדברים יעמדו בזמנים, זה דברים שהיינו צריכים כבר להגיע לפתרונם, לפחות להציב אותם על השולחן בצורה מאוד מאוד ברורה ומסודרת בימים האחרונים, ולצערי זה לא קורה.
הייתה התנגדות של רופאים מומחים. כמה הם עומדים מאחור ודוחפים את מה שנקרא, את האידיאולוגיה שלהם, כדי שאולי הדבר הזה יימנע בכלל?
תראי, לשמחתם, יש פה כוחות גדולים שבאמת גם הם מנסים למסמס את קיצור התורנויות. אם אנחנו מדברים למשל על תקציבים, על תקנים, משרד האוצר לא סס לתת לו את מה שהובטח, ובטח שלא להרחיב את זה מעבר לזה, גם אם נגלה שצריך. מה שקורה שזה פשוט משחק לידיים שלא מעט אנשים שנמצאים כבר בצוות, וגם ככה לא מאוד מעוניינים בקיצור תורנויות, והוא בעצם נכפה עליהם, ככה שזה נופל לידיהם כתפוח בשל, וזה משרת אינטרסים שלא מעט אנשים גרירת הרגליים הזאת, ואנחנו צריכים כרגע לעמוד חזקים, להרים דגל אדום ולהגיד, חברים, אנחנו כאן, אנחנו רואים את כל מה שמתנהל, ואם בתוך 3 שבועות לא יוגשו מסקנות שיוצאו לפועל ויתנו כלים אופרטיביים ליציאה של המתווה, אנחנו נחדש את המחאה.
כלומר, אתם מתחייבים, את כיושבת ראש הארגון, מתחייבת לחדש את המחאה בתוך 3 שבועות.
תראי, אנחנו באמת עושים כל מה שאפשר כדי להימנע מזה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו עובדים באופן ישיר אל מול הוועדה, באמת נותנים להם את כל הכלים שיש ביכולתנו כדי לקדם את הדברים. אנחנו אספנו נתונים במשך עשור, אני חושבת שאנחנו הארגון באמת שמבין הכי טוב את המערכת הזאת לעומק ואת הצרכים ואיך לממש אותם.
והיה ולא?
והיה ולא, אז שוב, כמו שאמרתי, אנחנו באמת לא רוצים להגיע לזה, אבל ברור לנו שכרגע כל התנאים בשלים, ולכן אם לא עכשיו, אין מתי, ואנחנו נלחם על זה בכל
למרות העומס, למרות הקורונה, למרות כל זה.
בגלל העומס ובגלל הקורונה, בגלל שאנחנו נמצאים בפנים, ואנחנו אלה שצריכים לטפל בחולים האלה 26 שעות ברצף, בעומסים שמערכת הבריאות בישראל לא ידעה שנים ארוכות. מי שנפגע בסופו של דבר זה המטופלים. אסור לנו לשכוח את זה, ולכן אנחנו מתוך מחויבות עמוקה למטופלים שלנו אומרים, אסור לנו לתת לדבר הזה להימשך.
דוקטור רי ביטון, יושבת ראש ארגון מרשם, ארגון המתמחים, תודה רבה לך, בהצלחה.
תודה לכם.
פרסומת אחת וחוזרים. טוב, משהו אחר, עוד ידיעה שמודיע היום שר הבריאות, וזה דווקא עניין משמח, ישמח הרבה מאוד משפחות, של זוגות גאים, הומואים וגברים יחידנים וגם טרנסים. חוק הפונדקאות עובר מהשבוע הבא, זה אמור להיראות אחרת. אלון מיכאלי מוליאן, שהוא פרסומאי, ממובילי מאבק הפונדקאות בישראל, אב לשתי בנות, שלום אלון.
אהלן,
שלום שלום.
טוב,
זו בשורה.
אין ספק, דובר ביום חג אמיתי לכל מי שבעצם רוצה להיות הורה בישראל.
כמה זה game changer?
אני חושב שזה שנת החברה בישראל, ברמה הזו זה game changer. הרמה שההסדרה הזאת תאפשר לכל מי שרוצה להיות הורה, לממש את זה, זה החלום.
אז יפה. אז אתה אהב לשתי בנות, כמו שציינתי.
נכון.
ואתה כמובן, אתה ובן זוגך עשיתם פונדקאות לא בארץ, כי לא היה אפשר עדיין.
נכון, אנחנו התחלנו את התהליך לפני עשור בהודו, כשזה עוד היה אפשר. היינו בין התהליכים הראשונים שם עם שירה שנודעה בבומבי, ובאמת מצאנו את עצמנו חודשיים בבומבי, זוג, צעיר, לא מנוסה בגידול ילדים, לבד, מחכה ומטפל בכל העניינים הבירוקרטיים.
אנחנו יודעים שזה גם עולה הרבה מאוד כסף, סליחה שאני נכנסת לכיס, אבל זה חשוב. כמה זה עולה כשאתה עושה את התהליך הזה בחול?
התהליכים באסיה עלו כ-300 אלף שקלים, והתהליכים היום בארצות הברית למשל מגיעים עד
ל-600
אלף, כן, משהו כזה.
מטורף. כמה זה יעלה בארץ?
בארץ אנחנו מדברים על כ-300 אלף שקלים, זה בין 270 ל-330, תלוי בכל מיני דברים שקשורים לתוכנית.
שזה בעצם כאילו אותו דבר, אבל אנחנו שמים רגע את הכסף בצד, ועכשיו אני רוצה לדבר על הערך, על העניינים הערכיים, כי להישאר בארץ, כשיש הורים, סבא וסבתא, שיכולים לטפל בילד אחד, ולא צריך להשאיר אותם כאן, או לקחת אותה...
יש כמה יתרונות מאוד מובהקים ללמה כדאי
להישאר. אז בוא, איך זה ייראה ותסביר לנו.
אז קודם כל, זה שפונדקאות מתבצעת בישראל, זה אומר, קודם כל, ביטחון ושליטה, התהליך הזה מתנהל פה, בסביבה הביתית, בקרבה גיאוגרפית, שמאפשרת גם לפונדקאית וגם לרופא להיפגש, לערוך בדיקות שוטפות, ההורים המיועדים הם יכולים להיות חלק מהתהליך, לעקוב אחרי המצב. אני שם רגע בצד את נושא הקורונה, שהנגיף הזה כמובן יצר משבר מאוד גדול בחוויית ההיריון והלידה, כי יש פה טיסות ויש פה עניינים של תעודות מעבר שצריך להנפיק לילד כדי להגיע לארץ, וכל הדבר הזה של נגיף הקורונה הוא משהו שבאמת גם ככה התהליך הזה בחול הוא מטלטל, והמסע הוא באמת מסע נפשי.
יש היום זוגות שתקועים בחול בכל מיני מדינות או שכבר לא?
אני מניח שכן, כי ברגע שמדינה מוגדרת אדומה ויש אז דברים מתעכבים. מעבר להכל, אני חושב שמצב הרפואה בישראל, הרמה בישראל היא באמת מהמתקדמות בעולם, ויש פה יכולת לעשות באמת להיות שקט רגע במקום הזה.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול,
אני רק עוד עניין קטן, הפונדקאיות בישראל הן יהודיות, ואין פה תהליכים של גיור שצריכים להתבצע לאחר מכן.
נכון, הייתי מגיע לזה, נכון, זה הרבה יותר פשוט.
זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד יתרונות לעשות את התהליך כאן בישראל, גם ברמה הבירוקרטית, העלויות, העלויות לעומת העלויות בישראל, העלויות שוות לכל, זאת אומרת, מה שקורה בחול, ומטה מזה.
נכון, אבל...
שבעצם יש המון יתרונות לעשות את זה.
100%, וזה נותן שקט ורוגע וערך וכו', כמו שאמרתי קודם, אבל לסיום, בוא נדבר על זה שמספר הפונדקאיות, עד כמה שאני מבינה, מוגבל. כלומר, ככל שבהינתן שנותנים ליותר ויותר אנשים לעשות את המהלך או ההליך הזה בארץ, מספר הפונדקאיות לא גדל, אלא אם כן באיזשהו אורח פלא הוא יגדל. אז מה עושים עם זה?
אני לא כל כך, יש איזושהי הנחת יסוד כזו או דיבור כזה לפחות בתקשורת בנושא. היום יש בישראל כ-130 זוגות בממוצע שעושים פונדקאות בישראל, מן סתם זוגות הטרונורמטיביים שהחוק אפשר לעשות את זה כאן, ויש עוד משהו כמו 150 זוגות שעושים את זה בחול. אני מניח שיש עוד 100 זוגות שלאור השיחה בנושא, והאפשרות רגע באמת להנגיש את הסיפור הזה ולקרב אותו, אנחנו מדברים על כבעצם 400 תהליכים שצפויים כאן בשנה. הפער לא נראה לי כזה גדול, היום כשאנחנו באמת פוגשים פונדקאיות שבאות לעמותת אושרי ו... רוצות להיות פונדקאיות, המון נשים זה נשים שבאמת רצו כל חייהן להיות פונדקאיות, זה חלום שליווה אותן, ופתאום זה אפשרי עבורן, והן שמעו שאפשר, אז הן מגיעות, זאת אומרת, אני חושב שיש הרבה יותר פונדקאיות שמוכנות להיות פונדקאיות ורוצות, וזה יכול לשרת את החלום שלהן, או התוך הכלכלי שלהן, ואני חושב שאנחנו צריך לחכות ולראות, אני חושב שבסוף, יש פה המון אנשים שרוצים לתת, ואני מפה גם רוצה לקרוא לכל מי שחושבת שיכולה להיות פונדקאית, והקריטריונים נמצאים ברשת ואצלנו באתר, לבוא ולבחור בארגון גם שיש בו כבוד ושקיפות, ולא רק מהלך שהוא
טיפור. ואתה ממייסדי עמותת אושרי לפונדקאות בישראל. אלון מיכאלי מוליאן, לצערי, זמננו תם, מה שנקרא. אנחנו עוד נשוב. יש לי רושם לעסוק בעניין הזה, וזה מאוד מאוד חשוב, וטוב שכך. תודה רבה לך, אלון. להתראות. שלום, שלום. חזרנו, בואו נדבר על תל אביב יפו, העיר שלנו האדומה, גם זה הגיע, כמובן. רוב הערים, אגב, בגוש דן, במרכז, הן אדומות, בניגוד למה שהיה בסובבים הקודמים. שרון מלמד, היא מנהלת השירותים החברתיים בעיריית תל אביב יפו. שלום, שרון.
שלום, שלום.
מה המצב בתל אביב? נתחיל מזה.
תל אביב אדומה, כמו שאמרת, למעט שני אזורים בודדים שעוד נשארו לנו כתומים ביפו, אבל גם הם הולכים ומתקרבים מאוד לאדום. ואפשר לראות בימים האחרונים שהתוספת המאומתים כל יממה עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית, בקפיצות שלא הכרנו אף פעם.
מה עושים קודם כל עם בדיקות PCR? מה העירייה עושה לטובת התושבים בעניין הזה? כי התורים היו בלתי נסבלים, וגם נדבר תכף על ההתחסנות.
עיריית תל אביב יפו מאז תחילת משבר הקורונה, ובוודאי שבגל הנוכחי עושה הרבה מאוד מאמצים ביחד עם פיקוד העורף, קופות החולים ומד"א, לפתוח עמדות PCR נוספות. אז יש, נפתחה היום, נפתח דרייב-אין בשיתוף עם פיקוד העורף באזור תל ברוך. הוא נפתח היום בצהריים והוא יעבוד כל יום עד 10 בלילה. עמדה נוספת, אני מקווה שתיפתח בימים הקרובים באזור מזרח העיר, גם היא לבדיקות PCR. קופות החולים הרחיבו את העמדות שלהם ועובדות איתנו בשיתוף פעולה מלא, כמובן עם פיקוד העורף בבית אריאלה, ויש דרייבים של מד"א בגני יהושע לחלק מהקופות. זה בהקשר הזה. בהקשר של בדיקות אנטיגן, אנחנו עובדים גם פה בשיתוף פעולה מלא עם הארגונים שקיבלו אישור, עם החברות שקיבלו אישור מהמדינה לבצע בדיקות אנטיגן, והיום פתחנו את המתחם בכיכר הבימה ביחד עם מד"א, ופתחנו מתחמים נוספים גם עם איכילוב וואל וגם עם מד"א, גם באזור רמת אביב, גם באזור מברחו.
הבדיקות האלה, שרון, עדיין חינמיות?
בדיקות חינם בהתאם לכללים של המדינה, למי שמחוסן ולילדים עד גיל 12, מי שלא מחוסן משלם בהתאם לעקרונות משרד הבריאות, ואנחנו מקפידים לכללים.
אוקיי, מה קורה עם... יפה, אז מה קורה עכשיו, בוא נאמר, עם חיסוני הילדים בתל אביב יפו?
אני אגיד כך, קודם כל קופות החולים פורסות בעיר בצורה טובה, יש לנו ועובדות גם פה בשיתוף פעולה איתנו, מי שצריך להרחיב וצריך מקומות נוספים, אנחנו מסייעים בידי הקופות החולים. פתחנו ביחד עם פיקוד העורף ומשרד הבריאות אוהל חיסונים בשדרות רוטשילד, קרוב לצד המערבי של השדרה, וניתן לעשות שם חיסונים לכלל הגילאים, לכלל הקופות, לתושבי מדינת ישראל וגם לחסרי מעמד. יש לנו, עבדנו בשבועיים האחרונים הרבה מאוד עם משרד הבריאות ופיקוד העורף, וחיסנו בשעות אחר הצהריים, בשעות שבהן הסתיימו הלימודים בבתי הספר, בהרבה מאוד אזורים בעיר, עברנו בין אזורים שונים, וחיסנו את כל המשפחה, העיקר שיבואו להתחסן.
ומי שלא רוצה, מי שלא רוצה, סרבנים?
אנחנו לא יכולים להכריח אותם, אנחנו רק יכולים, יש מדינה שקובעת את הכללים ואנחנו פועלים, רוצים הרבה מאוד הסברה, ומנסים באמת להביא כמה שיותר אנשים, לייצר נוחות, לייצר נגישות לחיסונים, לפרסם מידע אמין על מקומות ההתחסנות.
טוב, לסיום תגידי לשרון מלמד, מה קורה עם העובדים הזרים, עם דרום תל אביב, מאגרי עבודה, לא תו ירוק, אבל כן חיסונים, כלומר, איך זה עובד שם בסקטור הזה?
קודם כל, אנחנו, גם הקהילה הזרה בעיר תל אביב יפו, גם חסרי מעמד וגם מאגרי עבודה עם רישיון, זכאים גם לבדיקות וגם לחיסונים, והם מקבלים ונענים. אנחנו גם במתחם למשל באוהל ברוטשילד אפשר לקבל חיסון גם למבקשים חסרי מעמד ומאגרי עבודה. ביום שישי הקרוב יעבוד המתחם שאנחנו פותחים אותו אחת לשבועיים או אחת לשבוע בהתאם לצורך ברחוב הגליל בנווה שאנן.
ויש שענות מצידה?
הקהילה נענית מאוד. יפה. הקהילה נענית, חשוב. מגיעה ומתחסנת גם ילדים גם מבוגרים, ורק שיבואו להתחסן כולם. זהו.
אוקיי, לטובת כולנו.
עושים את כל מה שאפשר כדי לשמור על בריאות הציבור של התושבים ושל מי שמגיע להם.
אמן ואמן. שרון מלמד, מנהלת השירותים החברתיים בעיריית תל אביב יפו. תודה רבה, שרון.
תודה.
שלום, שלום. נועם רוקח, אנליסט, המנכ"ל השקעות. שלום, נועם.
אהלן, ענת.
טוב, אנחנו היום ככה בקצרה. איך פתחנו את היום השלישי?
אוקיי, ברוב השווקים חיובי, ירוק, מדד תל אביב 35 עולה 0.3%, מדד תל אביב 90 יורד בעשירית, מדד הבנקים ממשיך לככב עם עלייה של 1.5%, והשווקים הגלובליים, אירופה עם עלייה של 1%, S&P 0.5%, והנאסד"ק כרגע ללא שינוי.
כן, ובעולם? אני מבינה שאפל מגדילה את הר הכסף שלה.
אפל קרובה כבר ממש נושקת לשווי 3 טריליון דולר, זה באמת שווי פנומנלי. אם לפני עשור היית שואלת אותי, ענת, אם פירמה בעולם תהיה יכולה להיות שווה 3 טריליון דולר שווי שוק, זה היה נשמע מופרך.
כן, אין לי מושג איך זה נראה, אבל
החזקים
בסדר.
החזקים נהיו יותר חזקים, כן, הגדולים נכון, יותר, נכון. וריבית נמוכה ושווקים מאוד נדיבים בתמחור, מביא אותנו ל3 טריליון דולר
נכון. שווי שוק. טוב, ארצות הברית מה עושה? רק לסיום?
S&P עולה כרגע כבר מתעדכן ל4.1%, והנאסד"ק ללא שינוי.
נועם רוקח, אנליסט. תודה רבה, נועם.
תודה, ענת.
שלום, שלום. אנחנו מסיימים. איפה הכסף? עורכת יעל איילון. מפיקה מעלי בנימינו, אבל השידור איתנו אליי קונפט, בדיגיטל דוד זבולוני, שני רומנו ועמיתי דואק. בן כספית ואריה אלדד מיד יבואו, אני אבוא מחר ב4. שלום, שלום.